שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת ראה, והנושא שלנו היום הוא הר הבית, סלע קיומנו. מישהו יגיד, מה אתה רוצה מהר הבית? פרשת ראה, מה הר הבית? טוב, האמת היא, זה די ברור, כל הזמן אל המקום אשר יבחר השם כמו שנראה. אז טוב, בואו ניכנס לתוך הפרשה ונראה את הדברים. אבל אני חושב שאנחנו הולכים היום לקבל עומק גדול מאוד בקשר שבין העובדה שדווקא סביב הר הבית יש עכשיו הרבה עניינים, לבין ההתעלות המיוחדת, שההבנה המיוחדת שהדור שלנו בעצם מצד אחד מתמודד איתה, ומצד שני זאת ההתעלות שלו. אז בואו נתחיל ביחד. מקור א', דברים, פרק י' א', פרשת ראה. קודם כל הפרשה מתחילה עם הר גריזים והר עיבל. ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הכללה על הר עיבל, אלוהמה, ואז מגיע ווייז תנכי, אלוהמה בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני היושב בערבה, מול הגלגל אצל אלוני מורה. אתם מבינים? כאילו מה שנקרא, מסבירים לך מפה מפורטת, מה קרה? אז יש פה שתי שאלות. שאלה אחת, למה להצמיד ברכה הר גריזים, כללה הר עיבל, לא משנה, למה? למה להצמיד למקומות? אני מבין, אם בן אדם מתנהג בסדר, אז יש ברכה, חס ושלום, הפוך, אז הפוך. זה מאוד מובן, זה אפילו טירונים יכולים להבין, תהיו טובים, נהיה טובים, לא תהיו טובים, לא נהיה זה, זה פשוט. אז ברכה על קיום מצוות, כללה חס ושלום, על ההפך, הכל מובן. אבל למה אתה מצמיד את זה להר גריזים, להר עיבל? למה זה צריך להיות קשור למקומות? עכשיו, הפסוק הבא, שאמרנו שזה מין ווייז תנכי כזה, מתחיל לתת לנו פה כל מיני הוראות מפורטות, הפסוק הזה אומר, אלוהמה בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני, יושב בערבה, מול הגלגל, אצל אלוני מורה. כל התיאור הזה, אני כבר אומר, שלכאורה, הוא בא להדגיש, אחי, מדובר פה במקום. מקום פיזי, שצריך להסביר לך איך מגיעים אליו. לך ימינה, תפנה שמאלה, פנייה שלישית, מאחורי הזה, זה לא בנק, זה בית כנסת, כן? כל הפירוטים, איך בדיוק אתה אמור להגיע אל המקום. אז זה בעצם, לכאורה, התורה מדגישה שמדובר פה במקום. קחי דף שם בכניסה. התורה מדגישה שמדובר פה במקום, מקום, מקום. אז השאלה עוד יותר גדולה, כלומר שזה לא איזה מקרי שהברכה והכללה מחוברות למקום בארץ ישראל, אלא יש פה באמת איזושהי לחיצת כפתור כזאת. יש פה, שים לב שהצמדנו את הברכה ואת הכללה למקום, הר גריזים והר עיבל. ואז השאלה הגדולה היא, למה דווקא מקום? מה עושים ממקום? עכשיו, מישהו יגיד, תשמע, בסדר, שאלה יפה, אבל האמת היא שזה ממש מרכז הפרשה. איך רואים את זה? תראו איתי יחד מקור ב', דברים פרק י' ב', מיד אחרי שם תחילת הפרשה נאמר, אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרו לעשות בארץ אשר וכו'. אז שימו לב, החוקים והמשפטים אשר תשמרו לעשות, זה אנחנו מבינים, בארץ יש דגש על ארץ ישראל, אבל שימו לב, כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. אתם שמים לב? כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. טוב, בואו נמשיך. אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים. מה, לאבד את המקומות? מה, מקומות צריך לאבד, מה? וניתצתם את מזבחותם. או, זה יותר מובן. ושיברתם את מצבותם, כל העבודה זרה שלהם. ואשריהם תשרפון באש, ופסילי אלוהם תגדעון, ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא. אז זה מובן. עכשיו שימו לב לפסוק הבא. לא תעשון כן, להשם אלוקיכם. מה, מישהו אלה בדעתו? לנתץ מזבחות? למה, מה? לא תעשון כן, להשם אלוקיכם. טוב, נגיד, אבל שימו לב, לא תעשון כן להשם אלוקיכם, כי אם, אלא מה תעשו? כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו ובאת שמה. מה הקשר? אתה אומר לי לנתץ את המזבחות של העובדי עבודה זרה, את כל העבודה זרה מהארץ. זה אני מבין. ואז אתה אומר לי, לא תעשון כן, אלא תלכו אל המקום אשר יבחר השם. מה הקשר? מה זה כי אם אל המקום אשר יבחר השם? מה קשור פה עכשיו המקום אשר יבחר השם? עכשיו, מה זה לשכנו תדרשו ובאת שמה? אם אני לא גר שמה, אני לא בא לשם, אני הולך לשם, אז למה באת שמה? טוב, בואו נמשיך. ואהבתם שמה, שמים לב, שמה, עולותיכם וזבחיכם ואת מסורותיכם ואת תרומת ידכם ונדריכם ונדבותיכם וחורות בקרכם וצונכם, ואכלתם שם. לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום, איש כל הישר בעיניו. מה זה קשור איש כל הישר בעיניו? לבין להגיד לי ששם צריך להביא את כל התרומות והנדרים והנדבות והקורבנות. מה זה קשור לאיש כל הישר בעיניו? והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם בו לשכן שמו שם, שם תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם ולותיכם וזבחיכם. אמרת לפני רגע, הוא חוזר על זה שוב, מדגיש את זה שוב, אם לא הבנת, עוד פעם חוזר ואומר לך, כן? היה המקום, עכשיו, למה הוא לא אומר, למה הוא לא אומר ירושלים? למה הוא לא אומר הר המוריה? והיה המקום, המקום, מה זה המקום? מה פירוש המקום? תגיד, הר המוריה, תגיד ירושלים, תגיד משהו, והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם בו, טוב? ושמחתם לפני השם אלוקיכם, ישמר לך, כבר פעמיים אמרת, לא מספיק, ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה. אתה לא יכול להעלות את הקורבנות שלך, את העולות שלך, בכל מקום שאתה תראה. לא, אתה לא יכול. כי אם, אלא מה? אז מה כן? כי אם במקום אשר יבחר השם. טוב, אמרת לי כבר לפני רגע במקום אשר יבחר השם. למה אתה חוזר על זה שוב ושוב? כי אם במקום, כי אם במקום. אז עוד פעם, כי אם במקום אשר יבחר השם. לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך תירושך ויצאיך בכורות בקרך וצונך בכל ידיך אשר תדעו ונדבותיך ותרומת ידיך. לא תוכל? מה פרוש לא תוכל? תגיד, אסור. מה זה לא תוכל? מה, לא יכול לאכול? אני יכול לאכול, רק אסור לי. אני צריך לאכול את זה בירושלים, צריך להביא קורבנות. מה זה לא תוכל? מה, אני לא יוכל? בטח שאני יכול. מה זה האי יכולת הזאת? כאילו אי אפשר לאכול. מה אי אפשר? בטח שאפשר. מה זה לא תוכל? טוב, ועוד ממשיך ואומר, כי אם לפני השם אלוקיך תאכלנו במקום אשר יבחר השם אלוקיך. טוב, מה הולך פה? עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, כמה? ושמחת לפני השם אלוקיך, עוד פעם. מה זה? עכשיו שימו לי, כשהתורה עושה את זה, היא הרי לא כותבת לנו פירוש רש"י על התורה, אלא היא מדגישה לנו במקום אשר יבחר השם, כי אם במקום, 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 אז יש פה אמירה על המקום. מה עוד? שגם הפרשה מתחילה עם הברכה והכללה, הר גריזים והרבל, מצמידה את זה למקומות בעצם, הר גריזים, הרבל. ואם לא שמת לב שנתפסתי למקומות, אז התורה מתחילה הרי לפרט לנו, כמו שאמרנו בהתחלה, עבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני, יושב בערבה, מול הגלגל, אצל אלוני מורה, אמרנו, ווייז תנכי. בעצם אנחנו מרגישים שיש פה דגש מאוד גדול על העובדה ש עבודת השם הולכת להיות מחוברת למקום. לא אומרים איפה המקום, אבל המקום אשר יבחר השם. אנחנו צריכים להבין קודם כל למה המקום אשר יבחר השם. למה נתפסים דווקא למקום. תראו רש"י, אנחנו שאלנו קודם, מה זה לא תעשו כן להשם אלוקיכם, ומה זה קיים אל המקום, בסדר, לסלק עבודה זרה, אבל מה זה קשור לעובדה שיש מקום שיבחר השם. אומר רש"י, לא תעשו כן להקטיר לשמיים בכל מקום. כי אם במקום אשר יבחר. מה זה קשור? הרי כתוב בפסוק, לא עבודה זרה, אלא אל המקום אשר יבחר השם. רש"י אומר, שים לב, לא עבודה זרה שמקטירה לשמיים בכל מקום, אלא דווקא במקום אשר יבחר. תראו, אז רש"י בעצם אומר מה הקשר? תאבדו את העבודה זרה, שהיא מוקטרת בכל מקום, תחת כל עץ רענן, כן? ועבודת השם היא לא תחת כל עץ רענן, אלא איפה? במקום אשר יבחר השם, שמה, בהר הבית, פה לידינו, כן? שאנחנו לידו יותר נכון. אז השאלה הגדולה היא עכשיו, למה? מה העניין? למה? הרי אנחנו רגילים שמקימים ישיבות, מקימים בתי כנסת בכל מקום, הקדוש ברוך הוא מלך כל הארץ כבודו, אז איך פתאום אתה מציג לי זה שהעבודה זרה בכל מקום, והמקום אשר יבחר השם, אל תעשו ככה להשם אלוקיכם בכל מקום כמו עבודה זרה, אלא אל המקום אשר יבחר השם. צריך להבין מה הקשר. עוד אומר רש"י, שאלנו מה זה לא תוכל לאכול, מה זה לא תוכל? בטח שאני יכול, אסור, אבל אני יכול. למה לשון היא לא תוכל? רבי יהושע, אומר רש"י, רבי יהושע בן קורחה אומר, יכול אתה, ברור שאתה יכול, אבל אינך רשאי. טוב, אז למה אמרת לא תוכל? כיוצא בו ביהושע תתוו, נאמר, ואת היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו בני יהודה להורישם. מה זה לא יכלו? יכולים היו, אלא שאינם רשאים. למה לא יכלו להחריט את היבוסי יושבי ירושלים כשהם רצו לכבוש את ירושלים? למה הם לא יכלו? הם לא היו רשאים לפי שקראת להם. עכשיו רש"י נכנס לאיזה סיפור שתכף נראה אותו, לא מובן. הלכנו עכשיו פרשת ראה. מה אתה מחזיר אותנו פתאום לאברהם אבינו, קניין מערת המכפלה, וחתם להם שהוא לא ייקח מהם את ירושלים? תכף נראה את הסיפור. אנחנו לא בחומש בראשית עכשיו, רשי. אז למה אתה מבין את רבי יהושע בן קורחה? ורק בשביל להסביר את לא תוכל זה לא רשאי, שגם אנחנו עדיין לא מבינים, בסדר, לא רשאי, מה צריך להגיד לא תוכל? אז מצאת עוד מקום, בסדר, לא תוכל זה לא רשאי. למה להשתמש בלשון לא תוכל? תגיד, לא רשאי. כן? אבל בכל אופן רשי מביא לנו סיפור שלם. משם רבי יהושע בן קורחה, מה הסיפור? את היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו בני יהודה להורישם, יכולים היו אלא שאינם רשאים, למה? לפי שקרת להם אברהם ברית כשלקח ממערת המכפלה, ולא יבוסים היו אלא חיתיים היו, אלא על שם העיר ששמה יבוס נקראו יבוסים, כך מפורש בפרקי דרבי אליעזר, שם המקור, והוא שנאמר בשמואל, כי אם הסרחה העברים והפסחים, מה זה? מה זה העברים והפסחים? צלמים שכתבו עליהם את השבועה של אברהם אבינו. תשמעו, זה סיפור האמת מדהים, אני תמיד נהנה לחזור אליו, אבל אנחנו נצטרך לשאול את עצמנו מה הוא עושה פה. למה רשי מזכיר אותו כאן פרשת ראה, מה הוא קשור? רק בשביל להסביר את לא תוכל לא רשאי. מה הקשר? אין מעבר קשר? רק זה? כל כך העריך? אבל מה הסיפור? הסיפור הוא כזה, כשאברהם אבינו בא לקנות את מערת המכפלה, אומרים לו בני חטא, תקשיב, אתה רוצה את מערת המכפלה, אין שום בעיה, תחתום לנו פה שאתה מוותר על ירושלים. שומעים דבר? מוותר על ירושלים בשביל לקבל את חברון. אברהם אבינו אומר להם, טוב, אני חותם. ואברהם אבינו חותם לבני חטא, שנקראים אחר כך היבוסים על שם העיר, יבוס, שהיא בעצם ירושלים, חותם אברהם אבינו לבני חטא שבועה, שהוא לא ייקח מידם את ירושלים, ובלבד שיתנו לו את מערת המכפלה. מה פשר העדפה הזאת של מערת המכפלה על פני ירושלים? היה ויכוח פה בארץ לפני קום המדינה, בזמן הרב קוק, ויכוח מאוד גדול. הוויכוח היה מי יותר חשובה, ירושלים או חברון? ככה התחיל ויכוח. אז הרב קוק באיגרת למדתת, אני מקווה שאני זוכר נכון, באיגרת למדתת באיגרות הראיה, הרב קוק שמה כותב איגרת ואומר להם, תשמעו, חבר על הזמן, אין מעל ירושלים. ירושלים זה מעל הכל, כוללת את כל ארץ ישראל, וגם המכפלה החברונית יונקת מהמכפלה הירושלמית של ירושלים של מעלה לשל מטה. אז מי שרוצה יש שיעור על זה, שנקרא על חברון, אני לא זוכר עכשיו את השם שלו, שיעור על חברון, המכפלה החברונית, המכפלה החברונית, שיעור שנתן לפני כמה שנים, גם יצא בחוברת, אני חושב שהוא אפילו נמצא בספר שלנו, אורות חיים על החגים והמועדים, אז בעצם לכבוד שבת חיי שרה, שבת חברון, כן? אז בכל אופן, המכפלה החברונית, אומר הרב קוק, יונקת מהמכפלה הירושלמית. עכשיו שימו לב, אז בעצם ברור שירושלים היא מעל חברון, אם ירושלים היא מעל חברון, אז איך אברהם אבינו חותם ויתור על ירושלים, ובלבד שבני חטא יסכימו למכור לו את מערת המכפלה. איפה ההיגיון? איפה המסחר? נכון שאני מדבר פה על רוחניות ועל קודשי ישראל, אז עוד יותר, מה, איפה ההיגיון? עכשיו, רשי, בשביל להסביר, לא תוכל לאכול בשעריך, שאתה לא יכול לאכול איפה שבא לך, אלא רק במקום אשר יבחר השם, אז פתאום רשי מזכיר את העדפת חברון על ירושלים על ידי אברהם אבינו, מה הקשר? רק בשביל הלשון הדקדוקית, שגם בדוגמה שהוא מביא בספר יהושע, את היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו בני יהודה להורישם, והכוונה היא שלא היו רשאים, כי הם שמו את השבועה של אברהם על הפסחים והעברים, שזה הצלמים שלהם, כדי להראות ליהודים, הנה, אתם רואים, אברהם אבינו אתם לא יכולים לבוא לפה, ובאמת זה היה צריך להסתיים, בכל מיני דעות איך זה הסתיים, אבל בכל אופן לענייננו, בסופו של דבר גם דוד המלך הרי קונה את גורן הרבנה היבוסי, הוא קונה בכסף, שניקח מכל השבטים, אבל מכל מקום לענייננו, אנחנו שואלים מה הקשר, בואו נמשיך. אז אנחנו חוזרים לעניין שלנו, ותכף נראה בהמשך מה רשי רצה. נכון. אין תשובה, כרגע, חכה, בשביל זה יש שיעור. הלאה, עכשיו שימו לב, אנחנו למדנו בפסוקים את לשכנו תדרשו ובאת שמה. זוכרים? כלומר, הפרשה מאוד מדגישה, אל המקום אשר יבחר השם, כי אם אל המקום אשר יבחר השם, ומעמידה את המקומיות הזאת, את תכונת העובדה שהאלוקים מתגלה במקום, בהר הבית, אל מול העבודה זרה, כאילו זה שני הפכים, מה הקשר לא הבנו, אבל בכל אופן אחד הדברים זה לשכנו תדרשו. אומר הרמב"ן, מה זה לשכנו תדרשו? וטעם לשכנו תדרשו שתלכו לו אל הר הבית מארץ מרחקים, ותשאלו, אנא דרך בית השם, ותאמרו איש אל רעהו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב. פסוק הזה שמרעיד את הלבבות, ולא מפסיק ולא יפסיק לנצח להריד את הלבבות. פסוק מישעיהו פרק ב'. ובספרי, פרשת ראה, סימן ח', נאמר ככה, תדרשו. אז קודם כל, אומר לנו הרמב"ן דבר ראשון, יש איזה עניין של לדרוש את המקום, ומכל מקום בעולם, כולם ירצו לבוא אל המקום. וכל מקום בעולם אתם תלכו אל המקום, כן? וזה הדרשה של לכו ונעלה אל הר השם, אל בית, אלוהי יעקב. כלומר, יש מקום. כלומר, אי אפשר להתכחש לעובדה שבסופו של דבר כל בית כנסת הוא רק מקדש מעט. מה זה מקדש מעט? איזה טעימה מהמקדש. אבל מקום יש רק אחד. רק אחד. הר בית קודשנו. ובינתיים אנחנו רואים שזה מייחד אותנו מהעובדי אלילים. צריכים להבין למה. למה זה מייחד אותנו מהעובדי אלילים? טוב, בכל אופן, אז אומר הרמב"ן, מביא את הספרי. מדרש ספרי ברכת, תדרשו, דרוש על פי הנביא. אתה צריך שנביא יגיד לך איפה המקום. הרי לא, בתורה כאן לא כתוב איפה המקום, נכון? אלא מקום, שאלנו למה. וממשיך פה הספרי ואומר, יכול תמתין עד שיאמר לך הנביא. אז אולי נחכה, אבוא הנביא יגיד לנו איפה הר הבית. תלמוד לומר לשכנו תדרשו ובאת שמה. כלומר, דרוש ומצא. ואחר כך יאמר לך נביא. כלומר, זה צריך להתחיל ממך, פעולה שלך מצדך. וכן, אתה מוצא בדוד המלך, ועל דרך האמת, אז מה זה אתה מוצא בדוד המלך? שגם הוא דרש, תכף נראה במלבים פירוט של זה, ועל דרך האמת, כלומר, על פי הקבלה, אומר הרמב"ן, שהיה מקובל גדול, לשכנו תדרשו, מה זה לשכנו? לכבודו תדרשו, מה זה כבודו? זה השכינה. ובאת שמה, לא טוב לקרוא בעל פה, שנייה, ובאת שמה לראות את פני האדון השם אלוהי ישראל. וממנו אמרו חכמים, שכינה, במילים אחרות רבותיי, דבר שכולנו רגילים אליו, אבל היום אנחנו מנסים להבין אותו לעומקו, במקום הזה, במקום אשר יבחר השם בהר הבית, שוכנת השכינה. לשכנו תדרשו, אתה דורש את השכינה, את גילוי אור השם. בשביל זה צריך את התק על תק עמה. שזה בסביבות קצת פחות מ-250 מטר על 250 מטר, שנמצאים פה בירושלים, ושם שוכנת השכינה. נקודה. רוצה שכינה? שמה. לשכנו תדרשו. כן? אז גם צריך להבין, הרי מלא כל הארץ כבודו, ופתאום השכינה היא בתק על תק עמה. מה זה? למה הצמצום הזה למקום? הלאה. עכשיו אומר המלבים, בכל מקום קורא מקום המקדש מקום אשר יבחר השם. למה? כי נתוודה על ידי נביא שהוא מקום הנבחר, כמו שאני אמר, ויבוא גד אל דוד וגומר. בכל זאת מצאנו שדוד דרש אחרי המקום. הוא לא חיכה לגד הנביא שיבוא ויגיד לו איפה הר הבית. הוא יושב עם שמואל בניות והם דנים, חפשים את מקומו של נויו של עולם, והגמרא בסבכים מתארת שהם מסתכלים בתיאור הנחלות בספר יהושע, וכל הזמן הגבול עלה והגבול ירד, והגבול עלה והגבול ירד, ואז פתאום הגבול עלה ולא כתוב ירד, וזה היה בשבילם סימן שפה רמוז הסוד, וככה התחילו לדון איפה המקום המדויק. אבל בסופו של דבר בא לו נביא, אבל הוא לא חיכה שיבוא הנביא, אלא הוא פועל מצידו. ולא המתין עד שבא אליו נביא, ולמד ממה שכתוב, ולשכנות ידרשו, שהדרישה היא מה שחוקר בעצמו למצוא את הדבר. וזהו שנאמר, דרוש ומוצא. לימד להם שלא יגלה השם סודו על ידי נביאיו להודיע מקום הנבחר, רק אם ישתדלו בזה, וידרשו אחריו, ואז יערה עליהם רוח במרומים אחרי ההכנה הראויה. אחרי שתתכוננו ותרצו את המקום, תכלית הכוסף, כמו שאומר רבי יהודה הלוי, אז ממילא האור יתחיל להאיר, ותמצאו את המקום, ויבוא נביא, והכל יסתדר. אבל צריך דרישה, לשכנו תדרשו. עכשיו שימו לב שרמב"ן ממש הופך את זה למרכז בעבודת השם, שיש מקום שדווקא אליו אנחנו דורשים, שדווקא שם מתגלה אור השם. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה המקום והמקום? עוד שאלה מאוד חשובה, למה לא כתוב איפה זה? למה צריך את כל הטקס? אז אפשר כבר להגיד אולי מצד הדרישה, כדי שתדרוש, שתחפש, החיפוש עצמו אולי יש בו מעלה. כן? אבל מרבנו בחיי, והבאתי את רבנו בחיי, שהוא מביא את הרמב״ם במורה נבוכים, פשוט מסכם את זה מאוד קצר, מאוד יפה, אז בואו נראה את זה בדברי רבנו בחיי, מקור ד', כי אם אל המקום, המקום הזה, הר המוריהו, והיה נודע ומפורסם באומות, כי ידעו מעלתו בקבלה, ידעו, כולם ידעו שזה המקום קדוש. אין צריך לומר ישראל במדבר, שהיו יודעין זה מן האבות, ביות שמקדת יצחק. ומה שסתה מה כתוב במקום הזה ולא אמר בפירוש הוא הר המוריה, נודע ומפורסם לכל, הרי כולם מכירו את הר המוריה. כולם הכירו את הר המוריה, ידוע היה עקדת יצחק, כולם הכירו. אז למה לא תגיד זה הר המוריה, וכולם יגידו, בסדר. אבל הוא לא עושה ככה, הוא לא אומר לך איפה. אז למה? אז הוא אומר, כתב הרמב״ם זל בספר המורה, ג' ממה, כי העלמת המקום לשלושה עניינים. האחד, אילו ידוע אומות כי שם התפילה מקובלת. כי שם התפילה מקובלת. ששם התפילה יותר מתקבלת. והקורבנות שם לרצון ירצו, אז כל, סליחה, והקורבנות שם לרצון, אומר, ירצו כל אומה ואומה להחזיק בו, ותרבה המריבה וההריגה בין האומות. נו, כמו שאנחנו רואים היום, כולם רוצים את הרבי, מה קרה? מה קרה, חבר'ה? אז אני אספר לכם סיפור. הבן שלי סיפר לי, שאלו שם אחד מהאנשים של הוואקף, פירות משה דיין, כן? אז שאלו אותו, תגיד, מה אכפת לך שאנחנו מתפללים? הרי פה למטה בכותל, יהודים מתפללים בלי סוף, אז מה אכפת לך שאנחנו מתפללים פה על הר הבית? מה אומר להם הערבי? אתה משווה תפילה למטה לתפילה פה למעלה? זה הערבי יודע. הרי אין דרך אחרת להסביר את העובדה שהם לא נותנים למלמל. יש מקום בעולם כולו שיהודים מונעים ממנו למלמל תפילה, לא במיין, למלמל. יש מקום אחד בכל העולם כולו, אינדונזיה, משהו, אולי בקמבודיה, יש קמבודיה עוד היום, מה, בהודו אולי, בסין, יש מקום בעולם שיהודי לא יכול למלמל תפילות, יש רק מקום אחד בעולם, הר הבית. תחת שלטון ובריבונות מדינת ישראל. ולמה לא יכול למלמל תפילות? כי ערבים מתנגדים. בואו נעזוב שנייה אחת את העליבות הממשלתית הזאת, שמוצגת ביחצנות, ולולא היחצנים, כבר מזמן עם ישראל היה מבין שיש לו בעיה, והיה יוצא לדרך חדשה. אבל נעזוב את הנושא הזה. כרגע, שימו לב, הערבי אפילו יודע, שאם יהודי יתחיל למלמל שם תפילות למעלה, הם יתקבלו. והוא בצרות צרורות. הוא פשוט מודה מכל הלב שלו, בכל האלימות שלו, שאם יהודי יתפלל בהר הבית, הוא יסתבך. אז זה מה שאומר רבינו בחיי, ברגע שהם היו יודעים שתפילות מתקבלות, היו מתחילים שם מלחמות ומה לא. הלאה, ממשיך רבינו בחיי בשם הרמב״ם, זה בעצם רמב״ם. זה הרמב״ם במורה נבוכים שמסוכם פה בקצרה בתמצית על ידי רבינו בחיי. ממשיך הרמב״ם, כפי שמסכם אותו רבינו בחיי ואומר, השני, סיבה שנייה, כי הכנעניים יושבי הארץ, אילו היו יודעים כי ישראל עתידים לירש את ארצם ולעבוד השם יתברך ולהקריב קורבנותיהם באותו מקום, היו משחיתים אותו בכל מה שהם יכולים. מסעיות היו מוציאים מתוך האדמה, הורסים, שוברים וזורקים אותם שמה בעמק צורים, ואז באים ילדי ישראל ובוררים את החול למצוא כל מיני עתיקות. היו מחריבים, הורסים, כל מה שהם יכולים. הכנענים. הלאה, סיבה שלישית, אומר הרמב״ם, וצריך להתחיל להזדרז. סיבה שלישית, כי היו השבטים מריבים זה עם זה. כל אחד ואחד מבקש שיהיה המקום הוא בנחלתו, וטיפול המריבה והמחלוקת ביניהם. אז זאת סיבה, היום ברוך השם היא כבר שולית, כי כמו שכותב לנו הרב קוק בספר אורות, שכחת השבטים ליחוסם, גרמה למצב של הרבה יותר אחדות בעם ישראל, וכשיחזור ייחוס השבטים, אז עם ישראל יתחיל להבין שכבר ידע ויבין שאנחנו בעצם עם אחד, וחלוקה לשבטים היא לא חלוקה לעמים, למשפחות, כן? אז זה כבר היום לא רלוונטי. מכל מקום, אנחנו קיבלנו פה תשובות, ויש עוד כנראה, אבל תשובות טובות, למה לא נאמר פה המקום המדויק, כן? אבל אפשר להוסיף לפי דרכנו שאנחנו עדיין לא יודעים מה הסיבה, אבל שאלה לפחות יש לנו, שהתורה רוצה להדגיש שמדובר במקום. ברגע שאומר לך הר המוריה, אז כמובן זה הר המוריה, אתה לא שם לב שזה מקום. התורה רוצה להדגיש, לא, עבודת השם היהודית, הישראלית, האלוהית, היא קשורה למקום, ולמקום מסוים בדווקא, ורק במקום הזה אתה יכול לפגוש את השכינה ולגלות את אור השם ולהביא קורבנות, אבל שכינה בכל מקום. אתה משווה, בטח שבכל מקום, אבל לא כמו שם, לא כמו בהר הבית, לא כמו בבית המקדש. טוב, השאלה היא למה, מה מקום? טוב, עוד קצת לפני שתפתור את הנקודה, בוא נראה עוד דבר אחד. אומר האלשיך, שאלנו מה זה הובאת שמה? תלך לשם, אני יודע, מה זה הובאת שמה? אז תראו איתי מקור ה', אומר האלשיך הקדוש, כי שם שורשי נשמות עם בני ישראל. תגידו, אתם ראיתם פעם את היהודים שמגיעים לכותל? לכותל. ראיתם איך הם נראים? זה יכול להיות איזה יהודי שאתה רואה לפי כל הציוד, כן? שהוא, מה שנקרא, לא בדיוק פוקד את בית הכנסת בכל שלוש פעמים ביום, כן? אבל ברגע שהוא נכנס שם לכותל, פתאום הוא מתחיל לעוף כזה, איזה מין כזה, משהו על הפנים, חלומי כזה, מוקסם כזה, לא ברור, כאילו כמו איזה ילד שלא יודע, הגיע לחזר הביתה, ופתאום מסתכל כזה וכולו נרגש ו... שם שורשי הנשמות של עם בני ישראל, וזה מאוד פשוט, כי השכינה, מה זה? השורש של נשמותינו, זה השכינה, כללות ישראל, הם השכינה. אז אומר האלשיך הקדוש, פשוט מאוד, כשיהודי הולך לכותל היום, או לאלה שהולכים לפי הפוסקים, שאפשר לעלות להר הבית, לאותם אזורים שאפשר לעלות כמובן, ועולים להר הבית, אז הולכים לאן? הולכים אל צור מחצבתנו, הולכים אל שורש נשמתנו, הולכים אל התוך הפנים פנים, פנים פנימי שבתוכנו. אז הוא אומר, אלשיך הקדוש, כי שם שורשי נשמות עם בני ישראל. עכשיו שימו לב, זה מקום. זה מקום, פיזי. מקום, אתם יודעים, דורכים עליו. אמנם אם זה בהר הבית זה בלי נעליים, אבל זה מקום. מקום, ולהפך. למה בלי נעליים? שלא יהיה חציצה בין הרגל לאדמה. אז בלי נעליים, כי אתה צריך לקבל את האור לתוך הרגליים. וזה שיעור שלם שעשינו סוד הנעל, שיעור שנקרא סוד הנעל לשבועות, עם הנעל שם, כעניין הנעל, וכולו מתעסק עם העניין הזה, אז יש שם גם על העניין של למה בלי נעל בהר הבית. אבל בכל אופן, אומר האלשיך הקדוש, כי שם שורשי נשמות עם בני ישראל, כי הוא מכוון אל שער השמיים, אשר שם חופף את השכינה שתחת כנפיה, שורשי כל נפשות ישראל, נמצאו ישראל בלכתם שמה, כבאים ולא כהולכים. כבאים ולא כהולכים. כי אלוהים המתקרבים אל עצמם ואל שורשם, ובאת שמה. לא תלך לשם, ובאת שמה. חזרת הביתה, באת פנימה לתוכך, לתוך שורש נשמתך, התחברת לעצמותך, אתה רוצה להתחבר לעצמך? שמה. ממשיך האלשיך הקדוש, ומוסיף עוד הסבר, וגם זהו אמת, כי ובאת שמה, למה? כי בשכנו ממש אתה בא. מה פירוש בשכנו ממש? הרי אני על מקום. מה זה בשכנו ממש? מה, אני נכנסתי לתוך השכינה? מה? והוא אומר האלשיך, כמו שכתבנו, הוא הסביר שם בעריכות, אני אביא אתכם שתי שורות, כמו שכתבנו, כי איכות של מעלה מתלבש בשל מטה, באופן שהבא אל התחתון, כלומר אל הר הבית, הרי הוא כאילו בא אל העליון. אתה בא אל ירושלים של מטה ואל הר הבית שבראשה, אתה כאילו נכנסת עכשיו לתוך השכינה עצמה. כי על כן היו עומדים בבית המקדש צפופים ומשתחווים רווחים, ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום, כמו שאני אמר באבות פרק משנה ה', איך יכול להיות? איך יכול להיות? נס. אומר האלשיך, כן, נס, אבל יש פה משהו קצת יותר עמוק מסתם נס. פשוט מאוד. הם עומדים על המקום, אבל מה שקורה באותו רגע, זה שהם בעצם עומדים בכלל בשמיים, בשכינה הקדושה, במקום התפשטות הגוף, במקום שבו נמצאים הנשמות, שורשי הנשמות. מאוד דומה לשיא של בית המקדש, שזה ארון הברית. דרך אגב, השיא הוא השכינה, אבל השכינה יושבת על ארון הברית, וארון הברית אינו מן המידה, הרי הוא לא היה תופס מקום. נכון? אז הוא נמצא במקום, והוא לא תופס מקום. כי כשאתה עולה להר הבית, כשאתה הולך לבית המקדש, עומדים צפופים! אז עכשיו כולם השתחוו כשהכהן הגדול מזכיר את שם המפורש, איך יהיה מקום? עומדים צפופים, וכשהם משתחווים, פתאום רווחים, יש מקום, איך נהיה מקום? אתה מעל המקום, אתה מעל הזמן, אתה עלית לתוך השכינה, למה? אומר האלשיך הקדוש, כי האיכות של מעלה, השכינה הקדושה של מעלה, מתלבש בשל מטה, באופן שהבא אל התחתון הרי הוא כאילו בא אל העליון. מדהים. טוב, אנחנו עדיין לא מבינים אבל. על מה העניין עם מקום ומקום ומקום. למה באמת לצמצם את כל האמונה היהודית למקום הזה, למקום, תק על תק המה, למה? אומר הספורנו מקור וב, ובתא שמה, לא שיבוא משכן שמו עליכם בכל מקום כמנהג עובדי עבודה זרה. למעשה הספורנו מסביר את רש"י. כי רש"י כבר אמר את זה למעלה, לא תעשון כן להשם אלוקיכם, אז רש"י אמר, להקטיר לשמיים בכל מקום, כי אם במקום אשר יבחר. אבל הספורנו אומר את זה יותר מפורש, יותר מוסבר, לא שיבוא משכן שמו עליכם בכל מקום, כמנהג עובדי עבודה זרה. הגיע הזמן לפתור את הבעיה, לא? לא מבינים? אתה אומר לי שעובדי עבודה זרה, המנהג שלהם זה שהאלוהים בא איתם לכל מקום, שוכן בכל מקום. ואצלכם זה לא ככה, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. אז אנשים קוראים את הפרשה, לא בעמקות, מה חושבים, מה זה לא תעשון כן? אל תאבדו את המזבחות, אל תשברו את המצבות, מה, השתגענו? השתגענו, מה זה לא תעשון כן להשם אלוקיכם, אלא השתגענו? אז יכול להיות שיש איזה דור או שניים שיכולים להשתגע עד כדי כך? אולי, לא יודע. שמע מטורף, אבל אולי, מי יודע? אבל זה לא הפשט. זה לא הפשט. הפשט הוא לא תעשון כן, הכוונה היא, אין כזה דבר, תחת כל עץ רענן תקים לי מזבח. לא, 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 לא. אלא קים אל המקום אשר יבחר השם. מה העניין במקום? למה האמונה היהודית היא בנויה על מקום, ועבודה זרה בנויה על זוזה? למה בעצם עבודה זרה היא אלוהי המטלטלים? מטלטלים, מין פסלים כאלה ששמים בתיק והולכים לדרך. למה עבודה זרה היא אלוהי המטלטלים? ולמה אלוהי ישראל הוא כביכול, כביכול, אלוהי המקרקעין? אני אומר את זה ככה, אל תטעו, זה רק ככה טיפה להדגיש את העניין של המקומיות. למה צריך מקום קבוע, לא זז, לא משתנה? ובכן רבותיי, הסוד הוא, תסתכלו איתי יחד, מקור זין, מלאכי פרק ג' פסוק ו'. כי אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חליתם. מה הקשר בין התחלת הפסוק לסוף הפסוק? אומר רש"י, כי אני השם לא שניתי. מה פירוש לא שניתי? כדי להקל עליכם, לא שניתי זה לא השתניתי, כן? אף על פי שאני מאריך אפי, אל תתבלבלו, אני לא שינה דעתי עליי מבראשונה, לאהוב את הרע ולשנוא את הטוב. מה הוא בעצם אומר כאן? תקשיב, הקדוש ברוך הוא לעולם, לנצח נצחים, לאין סוף, לא משתנה. אני השם לא שניתי. התורה הזו לא תהיה מוחלפת. לא יהיה בה לעולם שום רפורמה. לא יהיה בה לעולם שום שינוי. היא תורה אלוהית, נצחית, שלנצח נצחים לא תשתנה. היא לא זזה, היא קבועה, היא מחוברת למקום אחד, וזהו זה. אין לה זוז. זה לא מטלטלין פה. זה לא רפורמות. זה לא יום אחד תחליט שלא מתאים לך, כי המציאו מכוניות, אז אפשר לעשות כס בשבת וזה. לא. תורה זו לא תהיה מוחלפת ולא תשתנה, כי הקדוש ברוך הוא לא משתנה. כשהקדוש ברוך הוא מחבר את התורה שלו להר גריזים, להר עיבל, למה הוא עושה את זה? למה הוא עושה את זה? הוא רוצה להגיד לך, אדוני, הברכה והכללה, אתה רואה הר? לא זז, נכון? האנשים מתחלפים, ההר לא זז. הברכה לא זזה, ולהבדיל הכללה לא זזה. מי שמקיים את המצוות, ברכה. להפך, להפך. זה לא יזוז, זה לא ישתנה לעולם. ואותו דבר, עובדי עבודה זרה אצלם, הכל נזיל, הכל חד פעמי, הכל חוויה, הכל בקטע של להגיע לאיזה, לא יודע מה, לאיזה התלהטות יצרים כזאת או אחרת, איזה חוויה יחצנית, איזה הפנינג, איזה בלגן, שיטות של מהומה. לא אנחנו. אנחנו קבועים במקום אחד. והמקום האחד הזה הוא האינסוף ברוך הוא שלעולם לא משתנה, שמשרה שכינתו על מקום אחד שלעולם ולנצח לא יזוז, וזה אף פעם לא ישתנה. ולכן, תראו איתי מקור חד, בהמשך הפרשה, דברים י' ג', כי יקום בקרבך נביא, כל הפרשה בהמשך מזהירה על זה, כי יקום בקרבך נביא, והוא ייתן אות ומופת, ובא האות והמופת אשר דיבר אליך לאמור, נלכה אחרי אלוהים אחרים, לא תשמע אל דברי הנביא ההוא, אל חלם החלום ההוא, כי מנסה השם אלוהיכם אתכם לדעת, אישכם אוהבים את השם אלוהיכם. מה אומר פה בעצם? ואחר כך יש כיסית איך אחיר בין ימיך, ואחרי זה עיר הנידחת, מה הוא אומר? יבוא נביא, יגיד שלום, אני נביא, השם שלח אותי, השם החליט לעשות רפורמה, אפשר לנסוע במכוניות בשבת לבית כנסת. מישהו יגיד לו, רגע, אתה נביא? כן, בבקשה, אני עושה לכם מופת. אם אני אומר אמת, ירד עכשיו גשם. פולק, מתחיל לרדת גשם. מתחיל לרדת גשם. מופת, בן אדם יכול לעשות כזה דבר? פתאום הוריד גשם באמצע הקיץ. יש לך מופת יותר מזה? אומר לך הקדוש ברוך הוא, תקשיב טוב, הנביא הזה, תעיף אותו. למה? אני עשיתי את המופת, הצלחתי לאותו כדי לנסות אתכם. ומה הניסיון? אני רוצה לראות ששום דבר בעולם לא יזיז אתכם, גם לא מופת ברמה של גשם באמצע הקיץ. לא יהיה אות ולא יהיה מופת ולא יהיה שום דבר בעולם שיזיז אתכם מהמקום אשר יבחר השם. כמו שהר הבית לא זז ממקומו, ככה אני לא משתנה ולא זז, והתורה לא מוחלפת ולא תשתנה לעולם, ולנצח נצחים, אפילו יבוא נביא ויעשה לכם מופת, יוריד לכם גשם באמצע הקיץ, יקרא לכם את הים בתל אביב, יעשה לכם פתאום ים בירושלים, תלכו ללכת לשחות בים בירושלים, שום דבר לא משתנה. אני השם לא שניתי. מה הקשר להמשך הפסוק? ולכן בעצם כל האמירות האלה, כן? עכשיו, לפני שנמשיך, אני רוצה לפתור את הסיפור של רשי. דיוויד, שאלת, נו, מה התשובה? זה צימאון של יהודי, שאלנו שאלה, רוצה לדעת מה התשובה? שאלנו, מדוע רשי הדגיש פה בלא תוכל לאכול? שאלנו, מה זה לא תוכל? אז קודם כל, מה זה לא תוכל? מה זה לא תוכל? בטח שאתה יכול לאכול בשעריך, את הנדרים, את הנדבות, אבל זה לא נדרים, זה לא נדבות, זה לא קורבנות, זה לא תרומות, זה לא מעשרות, זה לא יעשה שום פעולה. אתה יכול לבצע פעולת אכילה, אבל האור שמאיר באכילה הירושלמית, לפי כללי ההלכה, האור שמאיר בקורבן שאתה מעלה בהר הבית, לא תוכל לעשות אותו בשום... לא תוכל, לא תוכל לא רשאי, חוץ מלא רשאי. לא תוכל, בלתי אפשרי לעשות את זה בשום מקום אחר. אם תעשה, תעשה, אבל לא יהיה את האור ואת התפילה שנענית, והקורבנות שמתקבלים, ואת כל פתיחת שערי הלב, והשראת שכינה, ורוח הקודש, ונבואה, כל מה שיש פה בהר הבית, בבית המקדש, לא יהיה אם תעשה את זה בתל אביב. זה לא יהיה. לכן זה לא תוכל, אי אפשר, לא ניתן. פשוט לא ניתן. כי המציאות היא כזאת, שהשכינה שורה בהר הבית. זהו. אי אפשר שנות את זה. וזה לעולם לא ישתנה. אבל אנחנו שואלים את עצמנו, מה זה הפסוק? כי אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חליתם. ושימו לב איך אני מנסה להסביר את רשי, וזה כל הזמן מנסה להתחמק. אז אנחנו לא ניתן לזה להתחמק. שימו לב. רשי אומר לא תוכל, ומביא את כל ההסבר על זה שאברהם אבינו נשבע לבני חטא, שהוא מוותר על ירושלים, לא יכבוש בהם את ירושלים, רק שיתנו לו את מערת המכפלה. ושאלנו, האם זה קשור לפה? עכשיו תראו כמה זה יפה. הרי אברהם אבינו יודע יותר טוב מאיתנו שהמכפלה הירושלמית היא השורש של המכפלה החברונית, ושירושלים יותר חשובה מחברון ויותר חשובה מכל ארץ ישראל, שבליבה הר הבית. אז איך אברהם אבינו מוותר על ירושלים לבני חטא בינתיים, כן? בתנאי שיתנו לו את מערת המכפלה, הוא מסכים, קחו ויתור, אני לא אכבוש את ירושלים, תנו לי את מערת המכפלה. למה? עכשיו תקשיבו טוב, אומר רשי. אומר רשי, כשהוא מביא את זה על התורה, יש פה אמירה ענקית. רשי אומר, חברים, התורה, הגאולה, אור השם, הכל קשור למקומות. למקומות באדמת ארץ ישראל. אברהם אבינו יודע שכדי להתחיל את המהלך של כיבוש הארץ, כדי לגלות אור השם בארץ, הוא צריך קודם כל את מערת המכפלה. יש שלבים. כדי לעלות לירושלים, הוא צריך קודם את מערת המכפלה. בלי זה הוא לא יכול להגיע לירושלים. אז הוא קודם כל אומר, אני צריך מבחינת סדר, מבחינת שלבים, צריך קודם את מערת המכפלה, כי זה התחלת הדרך. אז תן לי את מערת המכפלה, תוותר על ירושלים, הרי ירושלים יותר חשובה, אבל ירושלים תגיע בהמשך כשדוד המלך יבוא. מערת המכפלה צריכה לבוא עכשיו. אז הוא נשבע להם שהוא לא יכבוש. נשבע להם, יש אומרים שעד נקודה מסוימת בהיסטוריה, יש אומרים שבזה שדוד קנה, יש כל מיני הבנות איך בעצם נגמרה השבועה הזאת, כן? אבל אברהם אבינו נשבע להם שהוא מוותר להם על ירושלים בינתיים, ולוקח את מערת המכפלה, כי הכל קשור למקומות, וכרגע הוא צריך את המקום שנקרא מערת המכפלה. אי אפשר להתקדם בכיבוש הארץ בלי שיהיה לו את מערת המכפלה. עכשיו שימו לב לתחילת פרשת ראה ותראו איזה מתוק זה. פרשת ראה, לפני שהיא מגיעה למקום אשר יבחר השם, עם מה היא מתחילה? עם הרגריזים והריבל. למה? כי אי אפשר להגיע לבית המקדש בירושלים בלי קודם כל מקומו של יוסף הצדיק בשכם. בלי קבר יוסף, בלי הר גריזים והר עיבל, איך תגיע להר הבית? הדרך מתחילה בהר גריזים והר עיבל, שם הפעם ראשונה שאברהם אבינו מקבל את ההבטחה על ארץ ישראל, ומי שם, מי קבר יוסף הצדיק, מי חלקת השדה שקנה יעקב אבינו, זה צריך להמשיך למערת המכפלה בחברון, ומי שם זה צריך להמשיך ולהגיע להר הבית. אז מערת המכפלה כבר אברהם אבינו עשה, וצריך להבין למה מערת המכפלה, אני אגיד בשתי מילים, זה הכל נמצא בשיעור המכפלה החברונית, כי אברהם אבינו הוא האדם הראשון החדש, שמתקן את חטא האדם הראשון. ומערת המכפלה היא בעצם קשורה לגן עדן. כלומר, הר הבית זה שער השמיים, יותר גבוה מגן עדן. לעומת זאת, גן עדן זה פה בארץ, לפני שהארץ התקלקלה. אז תיקון הארץ, להפוך את הארץ חזרה להיות גן עדן, זה בחברון. עכשיו, כיוון שאברהם אבינו הוא האדם הראשון, הוא צריך את מערת המכפלה. ולעומת זאת, ברגע שמגיעים לארץ ומתחילים לכבוש את הארץ, אתה צריך קודם כל את חלקת יוסף הצדיק, ששם הייתה היסוד של הבטחת ארץ ישראל, פעם ראשונה שהובטחה הארץ זה שם. דבר שני, זה יסוד קבלת התורה, זה בפרשתנו, קבלת תורה ארץ ישראלית, זה בהר גריזים והר עיבל. וגם דין ערבות בישראל לא התחיל, אלא כשהגיעו ועשו את המעמד ברכה וכלל הר גריזים והר עיבל. כלומר, גם עין ישראל, גם תורת ישראל, גם ארץ ישראל, הכל מתחיל שם בשכם. ובעצם שער גן עדן אמרנו זה במערת המכפלה, ושער השמיים בסופו של דבר בית המקדש ומלכות בית דוד בסופו של דבר מגיעה פה בירושלים בהר הבית. אז הכל בנוי ומחובר למקומות. עכשיו, אנחנו רוצים עדיין להבין למה מקומות, אז התחלנו להבין שזה קשור לאני השם לא שניתי, כלומר שהעסק הזה קבוע ולא משתנה. אבל מה קשור, ואתם בני יעקב לא חיליתם, אז עכשיו נלך לפסקה ברב קוק, ומהפסקה הזאת נזכה להבין את העומק הגדול של פרשת ראה, אל המקום והמקום והמקום, ובסופו של דבר מסתיים עם שלוש רגלים, פתאום עוד פעם, מה צריך עוד פעם? כבר אמרת לי שלוש רגלים, אז למה עוד פעם להגיד לי את פסח שבועות וסוכות בסוף הפרשה? להדגיש עוד פעם את המקום והמקום והמקום, ושלוש פעמים בשנה תבוא למקום. אז הקדושת המקום, אז מה העניין? אז תראו איתי יחד פה מקור ת' קובץ פת, ב' פסקה שניות ת'. על ידי העבודה הרוחנית של הצדיקים, בעלי המחשבה האלוהית העליונה, כן? כל המקובלים למיניהם, מתנוצץ תמיד האור של העין האלוקי ומתגלה בתור יש. כלומר, כל הזמן יורד אור מן האינסוף אל המציאות הארצית ויוצר את, מהווה את העולם מחדש. על ידי מה זה קורה? על ידי העבודה רוחנית של המקובלים, הצדיקים בעלי המחשבה האלוהית העליונה. וכל העולם כולו מתבשם על ידו. כל פעם מורידים אור חדש מהעין, מהאינסוף, אל היש, אל המציאות הארצית, וזה העולם מתמלא ברוחניות. מהרב והמח כולם צדיקים. זה לא רק המקובלים. זה כל עם ישראל, הוא כולו נחשב לצדיקים, גם אם הוא לא בעלי מחשבה אלוהית, אבל עדיין הוא יהודי, הוא שומר מצוות, הוא מתפלל, הוא יהודי שנושא בעול של להיות יהודי כדי לתקן את העולם, והמח כולם צדיקים. אז לכן מה? על ידי כוחן של ישראל, התרבותם והתגלות חייהם בכל אופן ובכל צורה שהיא, מתגלה אור מן העין העליון המתגלה בתור יש ומצוי ומאיר לכל העולם כולו באור חיים, מקיים ומשפר ומעלה את הכל. מעלה את כל. אתה צריך להבין, אתה יהודי, אם אתה שומע מצוות בטח, אם אתה לומד תורה בטח, אתה מיישב את הארץ ועושה חסדים ועוזר לאנשים בטח, אבל לפעמים אתה רק יהודי. אתה יודע, הוא צריך לעשות תשובה כמו שאומרים ברמה יותר פשוטה. אני אומר, עדיין, ההתגלות החיים של יהודי היא בעצם משיכת אור מן האין סוף אל תוך המציאות הארצית. עכשיו שימו לב, ומידה זו באה מצד עומק הקודש העליון, כלומר זה בא מהעובדה שאותו קודש שמשם באה נשמת ישראל הוא מן האין סוף, רגע, שהוא קבוע בנשמתם של ישראל מצד העצמיות שלהם, שאינה זזה לעולם ואינה משתנה בערכה. זה המלחמה של הדור הזה. כל המלחמה בדור הזה, רפורמה לא רפורמה, מלחמה נגד התורה, נגד השבת, נגד קדושת הבית היהודי, נגד כל המצוות וכו'. מלחמה על הר, והחיבור, שפתאום המלחמה היא על הר הבית, הרחבות בכותל, הערבים בהר הבית, פתאום הכל סביב הר הבית. למה? כי בעצם הכל חוזר לאותו מקום. האם יש באמת סגולה ישראלית? הם מנסים לטעון שאין חס ושלום סגולה ישראלית, ואנחנו אומרים להם, יש סגולה ישראלית, היא קבועה בנשמתם של ישראל, מצד העצמיות שלהם שאינה זזה לעולם ואינה משתנה בערכה. עכשיו הפסוק מדהים, אני השם, לא שניתי, לא משתנה אף פעם. עכשיו אני זה כינוי לשכינה, אז השכינה לעולם לא מתגלית. לא, סליחה, טעות, לעולם לא משתנית. אז השכינה לעולם לא משתנית. אז אני השם, אני זה השכינה, השם זה כינוי לתפארת שמאירה אליה, לא ניכנס עכשיו. אני השם, לא שניתי. וממילא, ואתם בית יעקב, לא חליתם. אתם לא קלים אף פעם. אתם לא קלים גם, אתם יודעים, יש כאלה שרוצים לחלות ישראל, לא פיזית, אלא פשוט לבחוק את התרבות היהודית. הר הבית לא קשור בכלל למסורת היהודית. שמעתם? החלטה של איזה גוף שם באום, איזה פסיכים, לא יודע, כן? מערת המכפלה זה בכלל לא מקום יהודי, אין לזה שום קשר. כל הפסיכיות הזאת, מה זה? זה בעצם מלחמה. והתשובה היא, תדעו לכם, יש מקום שבחר השם. מה זה המקום? מה המקום בא להגיד? זה קבוע, זה נצחי, זה לעולם, לעולם, לעולם לא ישתנה. אני השם לא שניתי, ואתם בית יעקב לא חליתם. בעזרת השם שנזכה במהרה בימינו לבניין בית המקדש, חזקו ואמצו.